שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, שלום שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מוישי כהן, רב אורי כהן, מתחילים. ואיסו ויחנו. יש ימים שנוסעים, ויש ימים שחונים, שעוצרים, שלוקחים הפוגה, לוקחים נשימה, מתרעננים, לוקחים כוחות, אוספים כוח. אנחנו בימים של ויחנו. אנחנו בימים של בין הזמנים. הכל יותר לאט, יותר רגוע, יותר סבלני, פחות רצים, פחות מחויבויות, וזה חלק מהחיים. לא רק נוסעים, גם חונים, גם זה חלק בלתי נפרד, חשוב מאוד לחיים שלנו. אבל גם החנייה צריכה להיות תקופה כזו שתוביל לנסיעה. גם החנייה צריכה להיות כזו שאחריה באמת נהיה יותר טובים מלפניה, ולא חס ושלום שהחנייה תהיה תקופה של הפוגה של פסק זמן שתשכיח את מה שלפניה. הקדוש ברוך הוא לא יוצא לבין הזמנים. הקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. שיוויתי השם לנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא איתנו בתשרי וגם באב, באלול וגם בתמוז. הוא איתנו תמיד, הוא מצפה מאיתנו תמיד, והוא בהחלט מאפשר לנו את הוויחנו הזה. אבל כמו שאמרנו, אחרי הוויחנו צריך שיהיה שוב ויסאו. אלה מסעי בני ישראל, צריכים להמשיך ולהתקדם. ולכן גם בין הזמנים צריך להיות תקופה כזו של התעלות, של התחזקות, שמנצלים דווקא את ההפוגה הזו כדי ללמוד דברים חדשים ולקחת כוחות להמשך. אנחנו מדברים היום על יסוד היסודות של החיים. על הכוח הכי חשוב, הכי חזק, הכי בסיסי בעולמו של היהודי. אנחנו רוצים לדבר היום על מתנת האמונה. על הכוח של האמונה, הכוח שהוא למעלה מטעם ודעת. שהוא נותן כוח בכל מצב, ואפשר לשאוב ממנו כוח, כדי להתמודד עם הניסיונות הגדולים ביותר. דווקא בימים האלה של בין הזמנים, אדם שואל את עצמו, מאיפה יש לי כוח להתמודד? איך אני אהיה יותר טוב? איך אני אהיה בתוך העולם, אולי מסתובבים קצת, מטיילים קצת, רואים דברים שלא רואים ככה בימים הרגילים של החיים, של ימי השגרה, ימי העבודה הלחוצים? ודווקא בימים האלו, בפרט בועחה אלול, כל אחד שואל את עצמו, איך אני אתמודד יותר טוב? מאיפה לוקחים את הכוחות באמת למקסם את כל הכוחות האלוקיים שבי, כדי למלא ב-100% את רצון השם ממני, כדי להיות יהודי במחשבה, דיבור ומעשה. והיום אנחנו מתחילים מהלך חדש, שלא עסקנו בו בכלל בשנה האחרונה, בכל השיעורים מתחילת ספר התניה, להפעיל את האמונה. איך להפעיל את הכוח הכי עצמותי, הכי חזק, הכי בומבסטי, הכי מהפכני, שאיתו יהודי יכול לשבר סלעים, לפרק ערים, איתו יהודים עמדו על מסירות נפש בכל הדורות, חינכו דורות על גבי דורות, איך אנחנו נפעיל אותו בימות שלום, נשתמש בכוח האנרגיה הזו, כדי להפיק חשמל, לא חס ושלום, לשבור ולמות על מסירות נפש חלילה, אלא להפך, לתרגם את הכוח הזה, לחיים של יום יום, לחיים של מעשה, לפרוט את הסלע הגדול הזה, לאבנים קטנות שאפשר לקום איתם כל בוקר ולעשות את העבודה יותר טוב. היה יהודי באמריקה שקראו לו אלי ויזל, פרופסור אלי ויזל, יהודי מפורסם מאוד, סופר חשוב, שגם קיבל את פרס נובל, אחד מהיהודים המפורסמים ביותר בעולם בדור הקודם, אדם שבא ממשפחה חסידית, משפחה ויז'ניצאית, בסיגט, ברומניה, ראה את אימי השואה בגיל צעיר, כנער, ראה מול העיניים איך יורים באמא שלו, באחיות שלו. הגיע עם אבא לאושוויץ. אבא היה גברתן, אבא היה מוכר במקולת או בעל מקולת. אדם חזק. ואבא הלך ודרך מול העיניים ומת בסוף בין האצבעות שלו מדיזנטריה, ממחלות מעיים נוראות. בתקופה מאוד קצרה הוא הספיק לראות את הגיהנום ואת הצלמוות במלוא עוצמתם. לראות את החלק המכוער והקשה והנורא של החיים. הוא הכיר שם באושוויץ איזשהו מורה לתלמוד. יהודי רשמיים, יהודי תלמיד חכם, והם היו יושבים ביחד ולומדים. זו הייתה התרסה שלהם כנגד המציאות, כנגד הכוח הכובש שניסה לעקור מהם את הנפש. אז למרות כל הסבל ולמרות כל הקושי בערב, הם היו יושבים ולומדים קצת ביחד, אולי בעל פה, אולי מהזיכרון, אבל איכשהו מנסים לחיות באיזושהי מציאות מקבילה. ערב אחד אותו מורה קורא לו, הוא אומר לו בוא איתי. הוא לוקח אותו לצריף אחר שם באושוויץ, ישבו שם שלושה יהודים תלמידי חכמים, יהודים מכובדים, רבנים, הקמטים על המצח, הזקנים והפאות, ראו יהודים שבאמת לפני המלחמה נסו במשרות תורניות מאוד חשובות. והם אומרים לו שכאן הולכים עכשיו לקיים דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. כאן מתוך האפר, כאן מתוך הדם ואש ותמרות השן, הולכים לקיים דין תורה, לצעוק למה הראות הלם הזה. לצעוק איך בעולם של השגחה העליונה יכול להיות, יכולה להיות התרסה כזו, סתירה כזו, סתירת לחי מצלצלת, לכל ההבטחות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. ואתה אלי ויזל, בן 15 או בן 16, אתה נבחרת להיות עד מטעם התביעה. אתה תספר בחיים הקצרים והאומללים שלך. נער מסיגת, נער ממשפחה חרדית יריעת שמיים, נער ממשפחה חסידית בתכלית. אתה תספר כמה סבל, כמה דם, כמה כאב, ראית בחיים הקצרים שלך. והוא נעמד וסיפר על אבא, ועל אמא, ועל החיות, ועל הנפש המרוסקת שלו, שלעולם לא תשתקם. הרבנים ישבו ושמעו אותו כמה ימים, ושמעו עוד עדויות, ודנו, כפי שצריך להיות, ובסוף פסקו את הפסיקה הקשה והנוראה, שריבונו של עולם חייב להפסיק את זה. שכל מה שקורה כאן לא יכול לעמוד בשום הבטחה, ובשום כלל, זה מעל ומעבר לכל מה שנפש אנושי, הנפש מסוגלת לספוג. ונהיה שקט. פסיקה חמורה כזו, לכאורה, לכאורה, תסלחו על הביטוי כביכול, כנגד ריבונו של עולם. ואז אחד הדיינים הרים את העיניים לשמיים, ואמר, יצאו שלושה כוכבים. אפשר להתפלל מעריב. והם עמדו להתפלל מעריב, לומר גומל חסדים טובים, לאותו ריבונו של עולם, שעכשיו נשאלו שאלות כל כך גדולות על ההנהגה שלו. אין מי שסבל כמו היהודי, ואין מי שמתמיד כמו היהודי. יהודי הוא לא מי שיש לו תשובות יותר טובות, אלא יהודי הוא מי שיש לו שאלות יותר טובות. מישהו אמר פעם שאצל יהודי יש 10 ימי תשובה, וכל השאר ימי שאלה. נו, ועדיין אנחנו האומה העתיקה והוותיקה בתבל. שום אומה לא שרדה 10 ממה שאנחנו שורדים. ראינו וספגנו וחטפנו, ועדיין האמונה של יהודי באותה עוצמה, באותו כוח, כמו שהייתה בזמן אברהם אבינו. והשאלה הפשוטה היא, מהי האמונה? בשביל להפעיל את האמונה, בואו ננסה קודם להבין מהי אותה אמונה. כדרכו של אדמור הזקן, הוא לא מסתפק בסיסמאות, הוא לא מסתפק בהכרזות, הוא לא מסתפק באמירות קלות של חיזוק, שמבעירות את הלב והולכים הלאה. התלהבות קלה וללכת הלאה. זאת לא דרכו של אדמור הזקן. אדמור הזקן בונה שיטה כדי להדפיס אותה, להכניס אותה בחוכמה בינה דעת, שהיא תישב היטב, שהיא לא תקום ותברח. אש קלה בוערת ברגע וגם נעלמת ברגע, גם קבע ברגע. אבל אדמור הזקן רוצה לתת מידע שיהפוך להיות דם ובשר כבשרנו. אז כל דבר הוא בונה כשיטה. אז כאן בפרק י"ח בתניא, שאותו אנחנו מתחילים היום, הוא מתחיל גישה חדשה בתניא, בניגוד לכל מה שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו שהדרך להבעיר את האש, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מה הדרך להבעיר את האש? להתבונן בגדולת השם. למלא את המוח בהכרה במציאות השם. ללמוד ספרי יראה שמלמדים על הנוכחות של השם בקרבנו, על הנוכחות של השם בעולמות. בעצם לנהל איתו דיאלוג של הכרה, דיאלוג של קרבה, דיאלוג של נוכחות. מכאן מפרק י"ח בתניא, אדמור הזקן מתחיל דרך חדשה. אם הדרך הקודמת הייתה דרך ארוכה, מכאן הוא מתחיל דרך קצרה. הוא אומר, האמת היא שהכל כבר נמצא לנו בלב. אנחנו לא צריכים להפעיל משהו מבחוץ, אנחנו לא צריכים לייבא אמונה מבחוץ, לא צריכים להמציא שום דבר חדש. האמת היא שיש לנו אמונה בלב. כל יהודי הוא התגלמות של האמונה. רק מה? צריכים לזעזע אותה. צריכים לדעת מהם המילים שמוציאים את האמונה מהמסתור שלה. מוציאים את האמונה מהמחבוש שלה, שמעוררים אותה, שמזעזעים אותה, שגורמים לה להתעורר ולעמוד על שתי רגליים. אז קודם כל נבין מהי האמונה, מה רוצה האמונה הזו, מה מבקשת האמונה הזו, ואחר כך נדע איפה המפתח אליה, איך מעוררים אותה, איך מוציאים אותה, כמו שאמרנו, לאור עולם, בימי שלום. לא רק בימי מלחמה, כשהכל נגדנו, ואז האמונה מתעוררת, אלא גם בימים רגילים של שלום. אז קודם כל, מהי אותה אמונה? אמרנו שיהודים, באופן שלמעלה מדרך הטבע, עוברים קשיים, איך מישהו פעם אמר משפט מיוחד במינו. אמרו את זה אז דווקא, בשנה שעברה אחרי האירוע במירון, שגם הוא היה סתירת לחי. גם הוא לכאורה אירוע שלא היה אמור לקרות, שמנוגד לכל מה שאמור לקרות. אם מחפשים אירוע של ניסיון על אמונה בדורנו, הרי בוודאי שהאירוע שהיה במירון הוא לכאורה סתירת לחי. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה היה שם אצל רבי שמעון אם לא שעת הדחק? ומי? יהודים יראים ושלמים שכל רצונם היה לבוא ולסמוך בשמחתו של רשב"י. אז זו הרי סתירת לחי. ואז מישהו אמר משפט, אמונה היא לא הדרך לקבל תשובות. אמונה היא הכוח לחיות עם שאלות. שוב, אמונה היא לא הדרך לספק תשובות. אלא אמונה היא הכוח לחיות עם שאלות. יש ליהודי כוח שהוא יותר נעלה משכל. שכל זה הדרך לשאול שאלות ולקבל תשובות. אבל יש ליהודי כוח פלאי. כוח שהגוי לא מבין אותו. כוח שהגוי עומד מהצד ואומר, מה מחזיק אותך? מה נותן לך את ההתמדה? מה נותן לך את האיתנות לעמוד כנגד כל השאלות, כנגד כל הספקות? אחרי השואה, מי חטף כמונו בשואה? מי הלך בשואה? בשואה, השואה כוונה כנגד יהודים, חס ושלום, שאינם מאמינים? השואה כוונה כנגד שמנה וסלטה של יהדות פולין. הלכו שם היהודים הכי יפים בהיסטוריה, הלכו בשואה. ילדים קטנים, תינוקות של בית רבן. ובכל זאת עומד יהודי איתן. לא הרבה שנים אחרי השואה, וממשיך, ובונה משפחה, ומחנך ילדים באותם דברים שחינכו אותו לפני השואה. יש ליהודי כוח שלמעלה מדרך הטבע, שלמעלה מכלי השכל, לא לקבל תשובות. להפך, לחיות עם שאלות. אז בואו נתחיל לפני שאנחנו שואלים איך מבהירים את האמונה, שזה יהיה יותר בפרקים הבאים. קודם כל בואו נבין מהי האמונה. מה פירוש המילה אמונה? מאיפה היא נובעת? כי הרי יבוא אדם ציני ויגיד, אמונה? אמונה זה שם נרדף לתמימות, לנאיביות, אולי למה שהתרגלת לחשוב עד גיל 18, ואתה פוחד להרער על זה. אולי אמונה זה הפחד להרער את המקום הבטוח שבו התרגלת לחיות. מהי בדיוק אמונה? אמונה, פירוש המילים, היא תחושת אמת. יש בי תחושת אמת, אינטואיציה של אמת, שאני עצמי לא יכול להסביר אותה. אני לא יודע מה מקורה. אז מה באמת מקורה? מאיפה נובעת אותה תחושת אמת? למה זו לא באמת תמימות ונאיביות, אלא להפך? זאת הכרה יותר חזקה מאשר כל היגיון שנגיע בכוח השכל. זו הכרה יותר אמיתית ויותר מציאותית. מהי אותה אמונה? מתחיל אדמור הזקן בפרק י"ח לבנות בניין מרהיב. אמונה היא היותנו ילדים של אברהם אבינו. אמונה היא ההשתקפות של אברהם אבינו שבנו. אמונה היא הדמיון של ילד, היא הגנים שילד מקבל מאבא שלו. מהי אמונה? אמונה זה להיות יהודי. אמונה זה אותו כוח נפשי, אותן תכונות נפשיות, שעוברות מהאבות עד ימינו בתורשה. ילד מקבל מאבא, ילד מקבל מאמא, מקבל מהורים, גנים. הוא מקבל אופי, יש אופי של משפחה, יש תכונות של משפחה, יש סגנון של משפחה. האמונה היא כוח שלמעלה מן השכל, שאנחנו מקבלים בנפש, במבנה הנפשי שלנו, מסורת ירושה מאברהם אבינו. יהודי באופיו רחמן כמו אברהם אבינו, חסדן כמו אברהם אבינו, גומל חסדים כמו אברהם אבינו. יהודי במהותו, מחובר לאלוקות, מכיר באמון, בקיומה של האלוקות. במסורת, זאת הנפש שלו. נפש שמחוברת למעלה, נפש שהיא נפשו של אברהם אבינו. נחדד את הדברים. אנחנו קוראים לאבות בשם פלאי. אבות. מנהיגי האומה, מייסדי האמונה היהודית, נקראים בשם מאוד מוזר. שם שהוא לכאורה אפילו קטן ומצומצם, אבות. הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, על האדמה אשר נשבעתי לאבותיכם. קוראים השבוע פרשת והיה עם שמוע. על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. למה אנחנו קוראים למייסדי היהדות אבות? אבות של מי? הם לא אבות שלנו, הם אולי סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלנו. אנחנו לא הכרנו אותם, האבות שלנו לא הכירו אותם, הסבים של הסבים של הסבים שלנו לא הכירו אותם. אז מה הפירוש אבות? ומה אברהם אבינו אבא שלנו? אם אני הייתי צריך לבחור שם לאברהם, ליצחק, ליעקב, והגמרא אומרת שאין קוראים אבות אלא לשלושה, זאת אומרת שהשם הזה הוא בדווקא. או אותו דבר על האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, רק הם אימהות. יוכבת לא אימא שלנו, ציפורה לא נקראת אימא, משה לא נקרא אבא, אהרון לא נקרא אבא, דוד לא נקרא אבא, הם נקראים בתארים אחרים. רבינו, הכהן, המלך. אבל לא אבא. אבא זה שלושה וארבע. מה המשמעות של זה? למה הם נקראים אבות? במה הם אבות שלנו? עד רבה, כמו ששאלנו, אם אני הייתי צריך למצוא שם לאברהם אבינו, הייתי מוצא שם הרבה יותר מרשים. המהפכן, הגנרל, הפילוסוף, איש החסד. הרי התורה מתארת את אברהם אבינו בכל כך הרבה תכונות מופלאות שלא היו ולא יהיו כדוגמתן. להיות אברהם אבינו זה להיות איש שלא פוחד. אברהם העברי הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. אברהם זה האיש האמיץ, שלא מחפש תשומת לב, שלא מחפש לייקים, שלא מחפש הסכמה. אדם שהולך עם האמת שלו, שקופץ לאש של נמרוד, מוסר את נפשו כנגד כל העולם. אחד היה אברהם. אברהם הולך לבד נגד כולם עם תחושת האמת הפנימית שלו. אברהם הוא גנרל צבאי. הוא יוצא עם אליעזר למלחמה כנגד ארבעה מלכים שכבר ניצחו חמישה. אברהם הוא איש החסד. אברהם האדם שלא ישן בלילה, לא מחכה שיבואו אורחים, אלא הולך לחפש אורחים. שלושה ימים אחרי ברית מילה, עם הכאב, עם התחבושת. בשמש הקופחת של, 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 של המדבר, הוא לא נח. כי הוא לא יכול לשבת לארוחת צהריים לבד. הוא צריך לתת למישהו. הוא צריך לשמח מישהו. יש לאברהם אבינו כל כך הרבה תכונות. מכל התכונות האלה דווקא אבינו. מה משמעות המילה אבינו? ואגב, אנחנו היחידים. אחרינו באו באמריקה וקראו לחותמי מגילת העצמאות להבדיל האבות המייסדים. אבל את זה הם כבר למדו מאיתנו. כי אמריקה נוסדה, ארצות הברית נוסדה ברוח התנך. הרבה יישובים בהקמת ארצות הברית הם נוסדו משמות תנכיים. אבל אנחנו כאומה שלפני 3,000 שנה היחידים שקוראים למייסדי האומה אבות. להבדיל היוונים קראו למייסדי האומה שלהם פילוסופים. אצל הרומאים היו קיסרים, היו שקראו אלים, אבל אף אחד לא קרא בתואר הלכאורה מאוד מצומצם הזה אבות. אבות זה אבא של משפחה. אבות זה לא מי שמקים עם, זה לא מי שמקים מורשת, זה לא מי שכובש ארץ, זה לא מי שמתחיל התפתחות חדשה שתשנה את העולם, שתקבל את התורה ותשנה את העולם. אז מה זה התואר הזה, אבות? אומר האדמו"ר הזקן, אבות זה אנשים שהורישו גנים, הורישו תכונות. אבות זה אנשים שיצרו אדם, שיצרו סוג מסוים של אדם. כמו שיש סוג של נפש אדם שהיא לא נפש בעל חי, והיא לא שבב של חללית, ומנוע של חללית זה לא שבב של טלפון, ושבב של טלפון זה לא, אני יודע מה, מנוע של רכב. האבות העניקו לנו סוג של נפש, אופי של נפש. הנפש שהעניקו לנו האבות, זה נפש שיש בה במהות נשמתה, במהות עצמותה, הכרה במציאות האלוקות. למה ככה? כמו שתשאל, סליחה, אתה תמים, אתה נאיבי, מה זה אני מאמין? אם אתה לא יודע להסביר, אז במי אתה מאמין? במה אתה מאמין? אתה מאמין במה שלימדו אותך בגן, אתה פוחד להרער על זה. לא. זה בדיוק כמו שהאדם מאמין בעצמו. בדיוק כמו שהאדם אוהב את עצמו. למה אני אוהב את עצמי? למה אדם על כל פשעים תכסה אהבה? רגע אחד אני כועס על עצמי, למה דיברתי לא יפה? למה פגעתי במישהו אחר? חודש אלול, אני מגיע, אני עושה חשבון נפש. למה אני מתנהג? וזה לא מפריע לי רגע אחר כך. לחבק את עצמי, ואחרי רגע להתחיל לרחם על עצמי, ואחרי רגע להתחיל כבר להפוך להיות קורבן, במקום שאני אכעס על עצמי, בתוך רגע אני כבר הופך להיות הקורבן המסכן שעליו צריכים לרחם. למה? כי אני קיים. כיוון שאני קיים, אז יש בי תמיד את הרגשה של הקיום של עצמי, ואת הרצון להיות, ואת האהבה לעצמי. ומי שאין בו את התכונות האלה, הוא מאוד מסכן, הוא לא יכול לחיות. זה כמובן צריך להיות בגבול ומידה. אבל למה אני כל כך נאמן לעצמי? ולמה אני כל כך אוהב את עצמי? כי זה אני. וכמו שאני קיים, חלק מהתכונות של הנפש זה לרצות להיות יותר קיים. ככה בדיוק, אצל יהודי יש נפש אלוקית. נפש שהיא ילד של אברהם אבינו. היא התפתחות של אברהם אבינו. ומה שאברהם האמין, אברהם כמו הלשון של התניה פה, היה מרכבה לאלוקות. מרכבה פירושה של המרכבה אין רצון עצמי. כל הקיום של המרכבה זה כלי בידי האדון. כלי לשרת את האדון. זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מחובר באנטנה עצמית לריבונו של עולם, ומעבר לזה הוא לא רצה שום דבר. והוא הנחיל לנו את התכונה הזו. הוא הנחיל לנו את היכולת הזו, את ההכרה הזו. אז למה יהודי מאמין? כי יש לו אבא, והוא ילד של האבא, והוא דומה לאבא הזה. אגב, ישבורת מפורסם מאוד של רב חיים מבריסק, שהעולם חוזר אותו. 10 דורות מנוח ועד אברהם. ואחר כך אומרת המשנה הבאה, באבות ה', ב10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. מנוח ועד אברהם, הוא נקרא אברהם, הוא לא נקרא אבינו. 10 דורות מנוח ועד אברהם, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם, לא עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. אבל 10 ניסיונות, כשמגיעים לניסיונות, פתאום זה אברהם חדש. זה לא אברהם שהוא מנהיג העולם, זה לא אברהם שהוא מנהיג האומה, זה אברהם אבינו. מה פתאום פה בניסיונות נולד אבינו, נולד האבא שלנו? למה כאן מדגישה המשנה, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו? ואמר רב חיים וורט מופלא, כי את הניסיונות הוא כבר עבר בתור אבינו, כאבא לילדים. את הניסיונות הוא כבר עבר כאדם שמוריש הלאה את מה שהוא התרגל. שמוריש הלאה את אותם כוחות נפש של דבקות שהוא גילה והפגין אז. אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, לא נאמר על אברהם אבינו כאדם, אלא על אברהם כאבינו. אברהם כאבא שמשכפל את עצמו הלאה לכל הדורות. אז יהודי צריך לדעת, ויהודי יודע את זה, שיש בו תכונה שהיא למעלה מדרך הטבע, שהוא ילד של אבא, וכמו שילד מכיר באבא בכל מחיר. לפעמים הוא יותר מסתדר עם אבא, לפעמים הוא פחות מסתדר עם אבא, אבל הוא יודע שזה אבא שלו. ובגיל 4-5 הוא עוד לא יודע לדבר שום דבר, ולהסביר שום דבר, ולבאר שום דבר, אבל הוא יודע שזה אבא שלו. תשאל אותו, מה זה אבא? איך הוא נהיה אבא שלך? הוא לא יודע להסביר. אבל הוא יודע, יש בו הכרה פנימית מציאותית, שזאת אבא. וזאת הכרה יותר חזקה מכל דבר בעולם. ככה אברהם אבינו הנחיל לנו את ההכרה הזו במציאותו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מדרך הטבע. אז דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת, יש בנו כוח שהוא למעלה מטעם ודעת, הוא למעלה מהבנה, הוא לא נובע מהבנה, והוא לא מתבטל על ידי הבנה. זה כוח שזה הוא אנחנו, זה האני העצמי שלנו, של הכרה באלוקות. ויהודי עם הכוח הזה הולך בכל מחיר, ומתקדם בכל מחיר, ושום דבר לא יעצור אותו. אני רוצה לומר משהו. יש לי חבר בבודפסט, שקוראים לו הרב שלמה כובש. אגב, הבחור הזה עצמו הוא הוכחה לאמיתיותה של האמונה. אולי אני אספר אפילו 2 מילים על זה. לא חשבתי לספר, אבל אם כבר מדברים, 2 מילים על זה. אני זוכר, הייתי תלמיד בישיבת כפר חב"ד לפני... מתחילים להזדקן, כבר חלפו הרבה שנים. ו-25 שנה כבר. ואני זוכר את היום שנפתחה הדלת ונכנס בחור. וככה שמתי עליו עין, הוא היה נראה מאוד מאוד רציני, עם עיניים מאוד עמוקות. למרות שהוא היה בחור צעיר, אבל הוא היה באמת נראה משכמו ומעלה. והתיידדנו, ולמדנו הרבה חברותה ביחד. הרבה שעות, יום ולילה, למדנו ביחד. ופעם הוא סיפר לי את סיפור החיים שלו. הוא נולד במשפחה, הורים שהיו דור שני אחרי השואה, ובהונגריה השיטה היא שמחקו את היהדות, לא מדברים על זה. היינו יהודים, ולא מדברים על זה יותר. וההורים רצו לתת לילד הכל, חוץ מזה שידע שהוא בא מזרע ישראל. את זה הם לא רצו שהוא ידע, פשוט להקל עליו, שהוא לא יצטרך לסבול, הוא לא יצטרך לשלם על משהו שהוא בכלל לא בחר, ולא היה נראה להם חשוב מדי בחיים. אבל בגיל 12-13 קרה שהוא השתתף באיזה קייטנה של בני עקיבא, שהייתה שם בהונגריה, בגיל 12-13 הוא נסע לביקור בארץ, וכאן הוא השתתף בקייטנה של בני עקיבא. והמדריך בבני עקיבא הרגיש בנשמה הגבוהה שיש לילד הזה, והוא חשב איך להמשיך איתו את הקשר, הוא ידע שהוא יחזור להונגריה, והוא ישכח את כל מה שהוא למד כאן בקייטנה. אז הוא נתן לו בקבוק קטשופ. והוא אמר לו, תלך לשליח של חב"ד בהונגריה, הרב ברוך אוברלנדר, ותיתן לו את הבקבוק קטשופ הזה. הוא יש לו ילדים, ואין להם קטשופ כשר בהונגריה, אז הוא צריך את הבקבוק הזה. הילד הלך בתמימות בערב שבת, דפק בדלת של הרב אוברלנדר, ואומר, הבאתי לך חבילה מארץ. בקבוק קטשופ. הרב אוברלנדר לא זכר שהוא הזמין בקבוק קטשופ, ומי שמכיר את הרב אוברלנדר יודע שהוא לא טיפוס של רטבים. קטשופ זה לא בדיוק הנושא שמעניין אותו בחיים. הוא אדם של לימוד, הוא אדם של מחשבה, הוא אדם של ידע עצום, אדם שיושב יום בלילה וכותב, אב בית הדין של הונגריה, פוסק לשלוחים בכל רחבי אירופה. אבל הוא מיד הבין שיש פה איזה תרגיל. הוא שאל את הילד, ואיפה אתה עושה היום סעודת שבת? אנחנו לא עושים סעודת שבת. אבל איפה תשמע קידוש? אנחנו לא עושים קידוש. אז תבוא ותאכל אצלי. וכך הם התיידדו, והבחור הזה הפך להיות היום, הוא הרב של הצבא ההונגרי, הוא מהשלוחים הראשיים של חב"ד בהונגריה, בחור שפועל גדולות ונצורות. ערב אחד, הוא מקבל הודעת אס-אמס. איך אומרים? מאדם שנתפס חלילה כמו השטן. מאדם שהיה התגלמות של כל הרוע בעולם הזה. הרב, אני רוצה לפגוש אותך. צ'ונד סוגדי. צ'ונד סוגדי, לקבל ממנו הודעה, זה כמו היה לקבל הודעה מהשטן. צ'ונד סוגדי זה היה אדם שיהודי לא נשאר איתו ברחוב חשוך לבד בלילה. הוא אדם שהיה מספר 2 במפלגה אנטישמית יוביק בהונגריה. אדם שזרה ערס ושנאה, שהסית נגד יהודים, שארגן תהלוכות ברחובות עם לפידים בוערים, עם סמלים נאו-נאצים, נגד מיעוטים בכלל ונגד יהודים בפרט. והטיפוס הזה רוצה לפגוש את הרב. הרב ניבל, הוא לא ידע מה לענות, הוא אמר לו, בתנאי שאתה בא אליי הביתה, מי יודע מה הוא יוזם? בבית אני יותר מוגן. יכול להפעיל מצלמה, לתאם עם המשטרה שתהיה באזור עם מה שהולך לקרות. ההוא הגיע מבולבל. מספר שנודע לו שסבתא שלו יהודיה. אמא של אמא שלו. הוא לא פחות שייך לזרע הנורא הזה, שנגדו הוא מסית מהיום ועד הלילה, שבזכות הטיפוס על היהודים הוא טיפס במפלגה, ועכשיו מתברר שלא פחות ולא יותר, יש לו את החיידק הזה בעצמו. הוא שואל את הרב, מה זה יהודי? מה זה מחייב אותי שסבתא שלי יהודיה? איך זה יכול להרוס לי את הקריירה, משהו שלא בחרתי בו בכלל? והרב הסביר לו את מה שאנחנו מדברים, שיהודי זה גן, יהודי זה אופי, יהודי זה סוג מסוים של נפש שעוברת בתורשה. זו תחושת אמת שאתה לא יכול להתווכח איתה, ואתה לא יכול לברוח ממנה. ומתברר שאותו סוגדי הוא אדם מאוד רציני, ואחרי שהעיפו אותו מהמפלגה, הוא בא וביקש להצטרף לקהילה. אם העיפו אותו משם, אם אין לו עולם הזה, לפחות שיהיה לו עולם הבא. והרב אוברלנדר מספר שהוא לא ידע מה להחליט, כי באו יהודים מבוגרים ואמרו, הוא האנטישמי הזה, הצעקן הזה, בגלל שהוא חייך שני חיוכים, הוא יבוא ויישב איתנו בבית הכנסת? שיעשה תשובה, שיבקש סליחה, שיתקן את כל השנאה והרוע שהוא יפיץ. שמעתי את זה בעצמי מהרב אוברלנדר, שהוא יום ולילה התלבט, מה צריך לעשות עם הבן אדם הזה? ובא הבן אדם ומבקש להצטרף לקהילה, לבוא לבית הכנסת, ללבוש טלית ותפילין. ואז הוא נזכר בוורד של המגיד, שהמגיד קרא פעם לרב רב מלך, רב מלך מליז'נסק, ואמר לו, מלך הר, מלך תשמע, אתה שומע מה אומרים עכשיו בישיבה של מעלה? בישיבה של מעלה אומרים עכשיו שצריכים לאהוב רשע גמור כמו שאוהבים צדיק גמור. ואומר הרב אוברלנדר, מתי עוד היה כזה רשע גמור שצריכים לאהוב אותו כמו שאוהבים צדיק גמור? והוא קיבל את אותו סוגדי, והוא נכנס לקהילה ושינה את הדרכים שלו, ונדמה לי שגם אחר כך עלה או רצה לעלות לארץ. כל פנים היום הוא יהודי ירא ושלם. ועכשיו השאלה שכל אחד אמור לשאול את עצמו, אז הוא שמע שהוא יהודי, מה אכפת לו? הוא היה צריך לקום ולהגיד, סבתא שלי יהודיה, אין לזה שום קשר אליי. לא יודע מה זה יהודי, לא מעניין אותי מה זה יהודי, אבל לא. העניין הוא שכל ההסברים לא עובדים כאן. אי אפשר להגיד שהאמונה שלו נובעת מחינוך, אי אפשר להגיד שהאמונה שלו נובעת מהחיידר, אי אפשר להגיד שהאמונה שלו נובעת מזה שהוא פוחד להרער את הכיסא שהוא יושב עליו. תחשבו על יהודי רוסיה. 70 שנה דיכאו אותם. 70 שנה קראו אותם, עקרו כל סמל וזיק למורשת דת ישראל. הקומוניזם מתפרק, מאפשרים להם לעלות לארץ. אני לא יודע אם מכל העליות שעלו ארצה, יש עוד קבוצה שעוררה כל כך הרבה תשובה. וזה יהודים מוכשרים? זה יהודים משכמם ומעלה? זה יהודים אקדמיים? תסתכלו סביבכם כמה יהודים בעלי תשובה, איכותיים, עשירים, עמוקים, שבאו מיהודי רוסיה. למה? אבל מה עורר אותם? כי אמרו להם שהם יהודים, כי הם קיבלו סל קליטה, אז שיעלו ארצה וימשיכו להיות הם רופאים ומהנדסים וכל העבודות הטובות שנותנות כסף. זה לא יכול לבוא מהשכל, כי הם לא למדו אף פעם מדישקייט. זה לא יכול לבוא מההיגיון, כי אין להם שום מערכת הגיונית שלימדה אותם את הערך של מדישקייט. זה בא ממקום אחד, מהסבתא. זה בא במקום אחד, מהגנים, מהתורשה. זה עובר דור אחרי דור, משהו שהוא למעלה מטעם ודעת. אז הנקודה שאיתה אדמור הזקן מתחיל את המהלך החדש, אם דיברנו עד עכשיו על לייבא דעת, להתבונן במושגים של גדלות השם, ללמוד על גדלות השם, להכיר את נוכחות השם בקרבנו. עכשיו אדמור הזקן מתחיל מהלך הפוך, ואומר, לא צריכים לייבא את האמונה, יש עוד דרך קצרה. אם היא ארוכה, זאת קצרה, לא צריכים לייבא את האמונה מבחוץ. להפך, צריכים להיות מודעים למה שיש בנו. צריכים לומר את המילים הנכונות, כדי לזעזע את האמונה. להוציא אותה מהמסתור, להוציא אותה מהשכבות, לנער אותה מכל השכבות של הבעמיות שמכסות אותה. ומכוח זה לקבל כוחות, כדי לעבוד את השם בהרבה יותר עוצמה, בהרבה יותר כוח. הרעיון הזה, אגב, אומר אדמור הזקן, זה מה שמסביר את לא רק את האמונה של יהודים בכל הדורות, אלא את כוח המסירות נפש. אנחנו כולנו גדלנו על סיפורים, לא רק של חנה ושיבת בניה. חנה ושיבת בניה זה סוף סוף אנשים שהתחנכו ולמדו. אבל היו במשך הדורות יהודים שלא היה להם שום קשר. יהודים, אני כבר לא מדבר על אברהם בן אברהם, על הגרף פוטוצקי. כל אחד יהודי, מכיר יהודים, היהודי זיס. יהודים בכל הדורות, ששום קשר ליידישקייט, אבל שבאו הנאצים ושאלו אותם, אתם יהודים, מי אתם? הם קמו וקראו את המסכות ואמרו, אנחנו שייכים לריבונו של עולם. זה לא נבע מדעה, זה לא נבע מהבנה, אלא מאיפה זה נבע? ממשהו שיש בנו. מכוח של אמיתיות, של תחושת אמת, שעבר מדור לדור, שקיבלנו בירושה מאבותינו. אגב, לפי היסוד הזה אנחנו נבין עוד דבר מאוד מאוד מהותי. הדרך שבה עוברת היהדות היא בתורשה. אנחנו היחידים שכרטיס הכניסה הוא לא התנהגות, הוא לא ידיעה, הוא אפילו לא הסכמה עם הדברים, אלא פשוט תורשה. אין בעולם אומה כזאת. בכל העולם הדרך להגדיר אדם היא באמצעות ההתנהגות שלו. אמריקאי שמאגר לצרפת, אחרי 3 דורות הוא הופך להיות צרפתי. הוא כבר לא אמריקאי. במה הוא אמריקאי? אם הוא מדבר צרפתית וחוגג את החגים הצרפתיים ולומד את התרבות הצרפתית, אז הוא צרפתי. במה הוא אמריקאי? אין שום משמעות לאמריקאיות שלו. אצל יהודי, אם יבוא פה יהודי שלא הניח תפילין מימיו, שלא ביקר בבית כנסת מימיו, שלא ידע שהוא יהודי, אבל בגיל 90 נודע לו שהוא יהודי. הוא יהודי שלם כמו כמו משה רבינו. הוא מצטרף למניין ולקדיש כמו משה רבינו. אבל במה הוא יהודי? מה עשה אותו יהודי? אתם יודעים מה? אפילו אם הוא לא ירצה להצטרף למניין. עצם זה שהוא, שאנחנו יהודים, שהוא בא מאם יהודיה, הוא נשאר יהודי. היה פה בארץ סיפור מדהים. אנחנו רגילים לזה שאנחנו מחמירים יותר מבית המשפט. אבל צריכים לדעת שהאמת היא שאנחנו לפעמים מקילים בהגדרת היהדות יותר מבית המשפט האזרחי. היה פה סיפור בקום המדינה. עם ה... במרכאות כפולות, אפילו אסור להגיד את השם, האב דניאל, אסור אפילו להגיד את הכינוי הזה. שמואל רופאיזן. היה אדם שנולד כנער במיר, בבלרוס. בחור שהיה נולד במשפחה חרדית, בחור ישיבה. ששם אצל הנאצים הוא נדחף לתוך הגפאו, לתוך המפקדה של הנאצים, והציל יהודים, הדליף על אקציות, והציל יהודים. אבל אחר כך הוא היה צריך להציל את עצמו. והוא הצטרף לאיזשהו מנזר, והפך להיות כומר מן המניין. ואחר כך עלה ארצה, והצטרף לאיזשהו מנזר שם, על הר הכרמל בחיפה. והיה כומר, התנהג ככומר נוצרי לכל דבר ועניין. ואז שקמה המדינה, הוא פנה שמגיעות לו זכויות של יהודים מכוח חוק השבות. כי הוא בן לאמא יהודיה. וישב בית המשפט, ואחר כך בית המשפט העליון, על המדוחה, איך מגדירים יהודי? לפי ההתנהגות שלו? או לפי הגנים שלו? לפי ההתנהגות שלו הוא נוצרי לכל דבר ועניין. הוא גם אז, באותו רגע, לא רצה לעזוב את הנצרות. לפי הגנים שלו, הוא יהודי. ובית המשפט פסק שהוא לא נקרא יהודי. ליהודי יש צורה, דרך שבה נראה יהודי, הוא לא נראה יהודי. אבל אם היו שואלים רב, אז כמובן היו אומרים שהוא מומר, ויש הלכות של מומר, לא נכנס. אבל בהגדרה, ישראל מומר. בהגדרה הוא יהודי שיכול לעשות תשובה, הוא יכול לתקן את דרכיו. פה ההלכה כביכול מקילה יותר מאשר בית המשפט. למה? כי אנחנו סוברים שיידישקייט זו תכונה. יידישקייט זה אופי. זה משהו שאפשר להפעיל אותו בכל רגע. זה משהו שכשנעשים מודעים אליו, אפשר בכל רגע להפעיל אותו. אז זה השלב הראשון במסכת שאנחנו מתחילים עכשיו. להבין שיש בנו כוח אנרגטי. כוח שהוא יותר חזק מכל שאלה, הוא יותר חזק מכל ספק, הוא יותר חזק מכל תהייה. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך מפעילים את הכוח הזה ביום יום. מה המילים שמזעזעות את האמונה וגורמים לה לקרוא את השכבות ולקפוץ החוצה משל היינו עומדים לפני אש על קידוש השם. יהודי צריך לכוון בשמה ישראל שהוא מוכן למסור נפשו על קידוש השם. שלא נצטרך, שנחיה על קידוש השם. אבל איך לוקחים את האש הזו, שמתעוררת בעיתות צרה ובעיתות ניסיון ובעיתות קושי, ומפעילים אותה ביום יום, מול ניסיונות רגילים קטנים בהרבה. מה המילים, מה המונחים שמזעזעים את האמונה? על זה אנחנו נמשיך ונדבר בפרקים הבאים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.